שלום לכולם. הגעתם להמשך שיעור של הסדרה על הנשק הפסיכוטרוני ושליטת תודעה. כאן איתי, כמו שכבר שמעתם, מיסטר ולאד, איש עסקים, אקולטיסט, אזוטריסט, איש תורה, איש ספורט, חוקר, אדם שכל כך הרבה אנשים לומדים ממנו. בא אליכם.
שלום לכולם, שמי מיסטר ולאד. הגעתי כדי לחבר אתכם לדבר האמיתי. אני יכול לנחש שאתם מרגישים כרגע כמו אליסה מארץ הפלאות, אשר נופלת למערת הארנב. אני יכול לקרוא את זה בעיניים שלכם. חלקכם מרגישים שאולי כל מה שקורה כיום זה רק חלום. ועוד רגע תתעוררו, אני יכול להבין אתכם מצוין שזה לא נעים איך עושים עלינו מניפולציה. אני אסביר לכם למה אתם פה, אתם מרגישים שהבנתם משהו. אולי אתם לא יכולים לבטא את זה, אך חשים זאת בתוככם. הרגשתם כל חייכם שמשהו לא תקין בעולם הזה. בטח מחשבה משונה, אך לא ניתן להבריח אותה, היא כמו קוץ במוח. המחשבה הזו יכולה לשגע, לא נותנת מנוחה, וזה מה שהביא אתכם לכאן. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מדובר על עולם נסתר שנמצא בינינו תמיד. הייתם רוצים לדעת על מה מדובר? יש מטריקס סביב, הוא עוטף הכל, והוא אפילו אותנו. אפילו עכשיו כאן, איפה שאנחנו נמצאים. כאשר אתם מסתכלים בחלון, ומדליקים את הטלוויזיה. אתם מרגישים אותו כאשר אתם עובדים, כאשר הולכים לבית הכנסת, כאשר משלמים מיסים, עולם שלם שמציגים לנו מול עינינו, כדי להסתיר את האמת. ואם תשאלו איזה אמת, זה שאתם רק עבדים. מהלידה אנחנו בשלשלאות, גודלים בכלא שלא ניתן לראות או לגעת בתוך צינוק של התודעה. אפשר לומר שלא ניתן להסביר מה זה העולם הנסתר. אתם צריכים לראות אותו בעצמכם. עוד לא מאוחר לוותר, אחרי זה לא תהיה דרך חזרה. מי שלא יהיה מוכן להילחם על החופש שלו, הסיפור שלו ייגמר. תתעוררו לחיים הישנים, וכל מה שאתם תשמעו כאן יהיה בשבילכם בגדר חלום רחוק. מי שמוכן יהיה להילחם על החופש, אתם תתכנסו לארץ הפלאות. אני רוצה להראות לכם עד כמה מערת הארנב עמוקה. תזכרו, אני רק מציע לכם לדעת מהי האמת ושום דבר אחר. הדבר יבר איתכם על נושאים המודברים, היום חזר לחזק אותם. זה ישמע מוכר, אך בדרכה העמיק איתכם לחלק הנסתר יותר. בשנת 1966, באחת ממעבדות חיל האוויר של ארה״ב, נוצרו 14 כרכים בשם פרספקטיבה של עולם החדש. שם נכתבו שם על תוצאות הפיתוח של נשק חדש להפוך את האדם לביו-רובוט. הכותבים מתארים בעבודה שלהם בו נוצר נשק אלקטרומגנטי, המאפשר לשלוט על תנועת שריר של גוף האדם, כך גם הרגשות שלו. לכן גם על המעשים להחדיר בו מחשבות למחוק לו את הזיכרון לטווח הארוך, ואפילו לפתח לו מיומנויות חדשות, ולפגוע באלו שכבר קיימות, אם לומר במילים פשוטות, לקחת מהאדם את הניסיון שיש לו, ולהחליף אותו באחר, אשר האלה, אתה תרצה. מאוד מהר התגלה בתקופת מלחמת העולם השנייה כאשר מדינים יפנים יצרו פרויקט בשם קרן המוות. לא השתמשו בה באופן פרקטי, הפיתוח עכשיו למאוד פרספקטיבי. מדינים אשר היו באיחוד אנטי-נציונלי של היטלר דיברו על כך, שהיפנים יצרו איזשהו משדר אשר יכול להשפיע על האדם במרחק אשר מגיע ליותר מ-16 קילומטר בשנת 1946. נעשו ניסויים מוצלחים על ידי המשדר הזה בעזרת המשדר הזה. השפיעו על אורגניזם חי של בעלי חיים, וכך גם השתמשו בגופות של שבויי מלחמה, היו שורפים אותם עד למוות, על ידי חימום גופם עם קרני מיקרוגל, כדי להסיר את האמת, המנים הללו חיפו על מעשיהם כשנעשו על קופים. האמת יצאה לאור כאשר יפן נוסחה והמסמכים יצאו לאור, הניסויים ביולוגיים כימיים, והקרנות נחשפו על ידי צבא ארצות הברית, אחרי המלחמה האשימו את ארצות הברית, אשר לקחו לעצמם את הפיתוחים הסודיים של הרייך השלישי הגרמני ואת הרופאים הנאצים שידלו להמשיך בעבודתם, במכון המחקר של גרמניה ומה שלאחר מכן. על ידי מבצע מהדק נייר של ה-CIA, הוציאו משם 34 מדענים הנאצים והביאו אותם לארצות הברית באופן סודי. המעבדה הסודית שלהם הייתה באזור אנטוליה, במחוז טקסס בארצות הברית, והתחילו ניסויים של קרינה חזקה על גוף האדם ופיתוח נשק מיקרוני, הטכנולוגיה לשליטה בתודעה. תחילה בארצות הברית עשו את הניסוי על הומלסים ואלכוהוליסטים, לאחר מכן התחילו להזמין מתנדבים כי היה צריך לקחת אנשים בריאים, קצת מזכיר את מה שעושים עם החיסון לקורונה. בביקוש למתנדבים לעשות בהם ניסוי של השפעתו. התוצאות של הניסוי היו מעבר למצופה. 12 בחורים צעירים נכנסו לבית משוגעים אחרי הניסויים, ו8 אנשים מתו. המידע חדר לתקשורת הממסדית והתחיל השערורייה של הקרובים של המתנדבים שנפגעו במהלך הניסוי הגישו תביעה משותפת, ולאחר מכן פתחו ועדת מחקר של הסנאט, ואחר כל זה רק הפכו את הניסויים מהמחקר להיות יותר סודי. ניתן דוגמה נוספת באחד מהמחקרים במדעי המדינה שעשיתי לגבי הפשעים פוליטיים בבית החולים אלן ממוריאל. פציינטים אשר ניגשו כדי לקבל עזרה רפואית בלי שום הכנה מוקדמת נעשו בהם ניסויים לא אנושיים. משם המחקר הוביל אותו לבתי הכלא בארצות הברית, אשר המשיכו וממשיכים לעשות את אותם הניסויים בבני אדם. אצל האסירים הורסים חלקים שלמים של המוח, למשל, כדי לשנות את ההתנהגות שלהם. הרבה מהמדענים עבדו במחקרים הללו במשך נהרגו באופן משונה. נע כמה שמות של המדענים הללו היו בפרויקט של ה-CIA. ציפור כחולה. פן פישר נהרג על ידי פציעות סכין רבות. דימואן שייכט נמצא מת מתחת לגשר. דוד ספנס נהרג על ידי פיצוץ של הרכב הפרטי שלו. רוברט גרינחייט נהרג על ידי קפיצה מגשר. פיטר קיפול נהרג במכונית שלו על ידי הרעלה עצמית. כעת נעמיק את מה שנאמר בהתחלה על הרומן המדע הבדיוני של אלכסנדר בלייר, שליט הרומן, העולם. אזכיר לכם שהיה שם מכשיר שיכל לשנות את תודעת האדם. שמו של הגיבור הרומן היה אנג'רי קצ'ינסקי, אשר בפועל הזכיר אדם אמיתי, מדען רוסי, ברנרד קצ'ינסקי, פיזיולוג ופסיכיאטר, אשר הרעיון העיקרי שלו היה לדעת איך לשלוט בהמון עוד בשנת 1923. הוא הציע סכימה של מכשיר אשר יכול לייצר אימפולסים הדומים למוח האנושי, ולהפוך אותם לאותות קול ולהפיץ אותם לטווח הארוך. הוא זה שקידם את הרעיון שהמוח האנושי מסוג ליצרגלי רדיו אשר יכולים להיכנת עדי מוח אחר מהרגע הזה, התחיל להיות הצעד בברית המועצות לייצר מכשיר לשליטה בטווח ארוך ואשר הרצנית לגוף האדם אשר בעובד עם גלים מיקרוניים. הניסויים הראשונים נעשו על ידי בעלי חיים בשנות ה-60. התפרסם ספר ראשון של ברנרד קצ'ינסקי, קשר רדיו ביולוגי, אשר נכתב על ידי איך בו ניתן לשלוט בתודעת האדם. הספר הזה נשמר בסודיות למשך הרבה שנים. בברית המועצות, הבסיס לביטוח הנשק הפסיכוטרוני היה של בוריס מיכלובסקי. בסוף שנות ה-30 הוא עבד במכון הרנטגן של משרד הביטחון, ומיכלובסקי גילה שקומבינציה מסוימת של אותות באזורים מסוימים במוח יוקרנו למשך מספר ימים. האדם התחיל להתנהג בהתאם לקוד שהיה מקודד באותם האותות, והאדם לא יוכל לזהות שהחלטות שהוא עושה לו שלו. הנשק הפסיכוטרוני הסובייטי נוצר על בסיס רעיון הרדיו ביולוגי של קצ'ינסקי. הפרויקט קיבל שם רדיו חלום, תופקד על ידי הקג"ב במשרד הביטחון. המעבדה שעסקה בפיתוח נקראת פיון, אשר הייתה מעבדה פסיכיאטרית למטרות מיוחדות, ושם היה משדר חזק אשר שידר גל מעבר ליכולת החישה של האדם, והשפיע על הפסיכולוגיה באופן רחב ביותר, מעל השינה של האדם ולתפקוד המוח באופן בלתי תקין. הניסוי נעשה על ידי חיל הפוליגוני של צבא הסיבירי. החיילים בהשפעת המשדר נרדמו בשינה חזקה, ולאחר התעוררותם לא היה נראה כל סימן של השפעה. הדבר החמור קרה לאחר מכן כאשר החיילים לשעבר התחילו למות אחד אחרי השני. אחד מאלה ששרדו אמר כך בתקשורת הממסדית, אך שמו אותו לאחר מכן בבית חולים פסיכיאטרי, והעקיבות שלו נעלמו. ומאז כל דבר שקשור לנשק פסיכוטרוני נשמר בשתיקה. הייתה פקודה של משרד הביטחון בברית המועצות, אנשים אשר היו מעורבים בסיפורים של נשק פסיכוטרוני והשפעתו מיידית, ייקחו אותם לבידוד בבתי המשוגעים ויעברו טיפול מקיף לניטרולם. כל זה נכתב ב-8 ביולי 1959. מהנדסת רדיו שפועלת איתי היא אלה פטוחינה, אשר 20 שנה עבדה במדריד במשרד הפנים ברוסיה תחת התפקיד של ניהול בכיר, והיא סיפרה על הנשק הפסיכוטרוני בשנת 1986. סגן אלוף הפועל בבסיס האפשל של משרד הפנים ודיבר איתם על נשקים אשר פותחו באותה תקופה. אחד מהם נשק פסיכוטרוני שיותר מסוכן מנשק אטומי. היא לא רק משפיעה על הסמנטיקה אלא גם על הפסיכולוגיה, והיא אצל אנשים לא מוגנת. לאחר מכן אלה פיתוחינה עברה מלעבוד במשרד הפנים לאוניברסיטת של תקשורת חלל, ולכן עוזרת של יושב ראש הכנסת בברית המועצות בוריס פיודורוב, כלכלן מפורסם, והגיעו למשרד אשר אנשים אשר התלוננו על שמקרינים אותם. ואז היא נזכרה לגבי הרצאות שנאמרו כאשר היא עבדה במשרד הפנים, אז היא לא חשבה שמדינה אשר משקיעה כספים רבים להשתמש בנשק לאזרחים שלה ולהרוג את העם שלו על ידי הנשק הזה. בוריס רדיון, דוקטור בפיזיקה, אומר, מי שיהיה בידיו המכשיר הזה ישלוט בעולם. השפעה מטווח ארוך על מחשבתו של האדם, לאן שיכוונו את מחשבתו של האדם לשם האדם ילך. יצירת הנשק הזה היו שותפים הקג"ב, אוניברסיטאות של משרד הפנים, ביטחון והפנים. בשנת 1968 המדענים הסובייטים הצליחו לפנח את התדר בו המוח פועל, ואיך על ידי אותות חיצוניים ניתן להשפיע על המוח. בשנת 1975 היה פרויקט בשם נקר הרוסי לקר תדרים נמוכים ביותר ברזוננס של תדרי המוח. לא פעם הופיעו בעיתונות כתבות שהרוסים משפיעים על השגרירים בארצות הברית ויוצרים אצלם בעיות נרוטיות ודיכאון. הנשק הזה יכול לגרום לאדם לצאת מדעתו. כל טווח גלי יכול להשפיע על המוח, אחרת למשל טווח גלי אחד משפיע על כך שאדם נכנס לחרדה, טווח שני יוצר פחד, וטווח רביעי יכול לגרום לצאת מדעתו כל כך שלא יכול לחזור יותר לחיים הרגילים. בשנות ה-70 וה-80 בברית המועצות בבתי היולדות עשו ניסויים על מכשיר של פרופסור קסטרובין, זה השפעה של מכשיר בהורידו מתח וכאב מנשים בזמן לידה. בשנת 1998, לא רחוק מהעיר דולגופרוט, הופיע פוליגון צבאי ולא אפשר לאף אחד להכניס ולהוציא ללא אישור חיילים. הרבה זמן לא יכלו להבין מה באמת מתרחש. הבעלי החיים שהם מביאים לשדות התחילו לקבל פרקוסים ואז מתו, ללא רוח חיים. כך גם החיילים ששירתו שם התחילו להרגיש פחד וחרדה, והרבה מהם התלוננו על הרגשות שליליות. כך גם תושבים שגרו בקרבת מקום יכלו להיפגע, כי לא הבינו מה סוג הניסויים שהתרחשו שם. טכנולוגיה של שפעת התודעה והזומביזם. כל משתפות כל יום במיוחד בטכנולוגיות הללו הגיע לסוכניות הביון המיוחד בחלק השני של המאה ה-20, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, כאשר הרוסים קיבלו מסמכים של האננרבה, מכון לחקר האקולטיזם של האס-אס. שם עשו ניסויים ליצירת אדם על ידי מחקר של השפעה פסיכופיזית של השבועים, כמות הידע שהוציאו שנכתב מהמחקרים הללו היה 26 קורונות רכבת שהתעסקו בזה, 48 אוניברסיטאות בברית המועצות אשר עבדו תחת כיסוי של פסיכיאטריה, זה הפיתוח נשק פסיכוטרוני. בסוף שנות ה-60 התחיל להתגלות נשק אינפואקוסטי, שניתן היה להעביר דרך שפופר את הטלפון, ואשר מוקרן בכזה תדר שיוכל להשפיע גם על תת מודע, וכך גם פשוט לומר לפרק את המוח, ויש תוצאות אמיתיות לטכנולוגיה הזו. בתחילת בשנות ה-90 התחילו למכור לציבור הרחב שיטה להילחם נגד עכברים וטרמיטים, וזה על ידי מכשיר אקוסטי בשם ננט טורנדו, אשר שידר תדר שגרם לפחד ורדה אצל העכברים, והם בורחים לכל עבר. אני אומר מתוך המסמכים של ה-CIA, השפיע של נשק פסיכוטרוני, וכאשר התדר שמשודר הוא באותו תדר של איברי הגוף האדם, לב, כבד, כליות, לכל אחד מאיברים יש תדר משלו, וכאשר משדרים לאיבר בתדר מסוים, העובר עובר לרזוננס, ואז קורה אוטם שריר הלב, או באי ספיקת כליות, או התנהגות לא שפויה. בסוף המאה ה-20 מדען בשם סמירנוב היה הראשון אשר השתמש בפסיכוטרוניקה לריפוי מחלות והרחבת התודעה בשנת 1982. המדען הצליח לדעת בתת מודע של האדם במערב, עדיין קוראים לו האב של הנשק הפסיכוטרוני המודרני, הפיתוח של איגור סמירנוב. סוכנויות הביון מיד לקרו אותו לשירותם, כי הם ידעו שהוא פתח דרך לייצור נשק עוצמתי. איגור סמירנוב אמר בריאיון בשנת 2000, אפשר לקחת סכין ולחתוך עגבנייה, אפשר גם לחתוך גרון. אני והקולגות שלי עושים הנשק הזה נכון, אך אנחנו משתמשים בו כדי לרפא אנשים. אני יודע שמוח הרע יכול להשתמש בנשק, גם למטרות אחרות, כדי לדחוק את האדם טכנית. זה אפשרי. יש שיטות שמאפשרות לשמור זיכרון, ויש שמאפשרות למחוק אותו לחלקים. משתמשים בהם כאשר מטפלים באנשים עם הפרעות נפשיות קשות ונרקומנים. וכמה השיטות הללו אפקטיביות מנקודת מבט של החולה. כאן התשובה היא שכל חולה לגופו, הכל תלוי כמה זמן המחלה קיימת ואופי השיוט של החולה ומצב הפסיכולוגי שלו. זה כמות לא פנציה מכל מחלה, אך לדעתם השיטה הזו היא הרבה יותר אפקטיבית משיטות פסיכותרפיות רגילות. בשביל לעבור טיפול כזה לא צריך לשאול מפסיכולוג, אלא רק לעבור אבחון כאלץ להתאמה, וגם בבית יכולים לבוא ולהעביר לו טיפול מחיקת זיכרון. הסכנה כאן לא הפסיכוטכנולוגית ופיתוח מדעי שלהם. מדען סמירנוב תראה את הפיתוח שלו כספסר לנשמה, הכוונה שבעזרת מתחת הם יכולים להשפיע לנשתו של אדם, שכל דבר שמגדירים לאדם הוא מקבל את זה ששלו, זה מה שמסוכן כאן. אז יש כאן שרשרת, כאשר אדם מוקרן הוא פונה למשטרה, מביאים אותו בכוח בבית המשפט, ואז שמים אותו בבית משוגעים וכל הנכסים שלו. איך יוצרים ביו-רובוט? השנה 1963, זירת שורים, שם נעשה ניסוי על ידי פרופסור לפסיכולוגיה, חוסה אלגדו, הוציא לזירה שברים עצבניים. הפרופסור עומד בתוך הזירה, וברגע שהשור מתקרב לנגוח בו, הוא לוחץ פשוט על כפתור של שליטה מרחוק, והשור הופך להיות לרובוט ממושמע. והכל די פשוט, פרופסור החדיר למוחו של השור שבב, שבעזרת אותות רדיו משפיע רגשית על הבעל חיים. בעצמה מדובר על כפתור של רדיו סטימולטור, והחיה מיד עצרה. זה היה מחזה שהפחיד את הפרופסור, הוא חשב על הניסוי, כשהוא נגמר, הבריאות של השור הייתה נורמטיבית. אין פה מדובר על משהו רחב יותר, וזה ליצור אנושות של ביו-רובוטים, אשר ניתן למחוק את הזיכרון שלהם, ולשים זיכרון חדש, לפי התכונות הרצויות לאליטה. הסיבה שמאמנים שבדרך כזו ניתן לבדות סוכן או רוצח שכיר, אשר לאורין, אורין יבצע את הפקודות של האדון. פונה לדביר, דומה למה שאמרת בסרטון הקודם על המקרה שרצו לרצוח את נשיא פיליפיניה דאז מרקוס על ידי סוכן ושכיר חרב.
נכון, סיפרתי זאת.
סכין חרב שעבר ריפנות ב-CIA, קסטיליו בונוריד, מסך העשן ונעמיק יותר מכך. הניסיון שפרופסור חוסה אלגדו עשה הביא את המדע לרמה חדשה. הוא אמר שאם אפשר לשים שבב לבעלי חיים, אז למה שלא יהיה ניתן לשים אלקטרודות לראשו של האדם? לספר מה קרה בהמשך, דוקטור חוסה דלגדו המשיך בניסויי של השבבים, הכניס לבעלי חיים שונים, כגון קופים ועכברים, שבב ממוחשב ובדרך איך אפשר להשפיע עליהם מרחוק. הפרופסור אמר שהשיטות שנמצאו היו דרכים אידיאליים כדי לשלוט בהתנהגותו של האדם, ולכן הטכנולוגיות השבבים שביבי מקדם היא לא חדשנית. הרעיון שלהם כבר מתפתח יותר מ-70 שנה, לאחר מכן עשו ניסויים בבתי משוגעים, אשר הצליחו בהמשך ב-CIA, התחילו לעשות ניסויים להפוך בעלי חיים לביו-רובוטים. הניסויים היו על קופים, צבים, כלבים וחתולים, ואפילו מקקים. הניסויים הללו היו בסיס להתפתחות הפרויקט MK-Ultra, ששם כבר הניסויים עברו על בני האדם. המדעים חשבו שעל ידי שליטה במחשבה, רגש ורצון של האדם אפשר ליצור ביו-לוחם. אך כאן יש כמובן סכנה שהטכנולוגיה הזאת תבוצע באופן המוני על כלל האוכלוסייה, כדי ככה האליטה מעוניינת לעשות בפועל, כדי שאנשים ילמדו ויפעלו ויחשבו בדיוק איך שהאליטה תרצה. שימו לב שאני חוזר על זה מספר פעמים, כי זה חשוב להיות מודעים. מדובר פה על כך שהם יצרו אנשים שהאישות שלהם תהיה עבודה, כי כל מה שיזכרו זה רק מה שיהיה נכון לאותה עת, ואז שוב הזיכרון ימחק, ואיך זה יהיה כל פעם שאנשים יתעוררו לעולם חדש. אך אם יקרקת הזיכרון הם לא יזכרו מי היו החברים, האנשים הקרובים והתחביבים שלהם, אלא הם ידעו רק מה שיחדירו להם למוח. לכן הם היו אנשי ביצוע מצוינים, שידעו לעשות רק מה שיזכרו. ממשלת ארצות הברית עשה ניסויים רבים על בני אדם, פיתחו טכניקות לשיטת בתודעה ורצון האנושי כדי ליצור קונדינדנט רוצח נשלט עם מוח מעוות. בתור דוגמה היה מתנדב בשם קן הולר, אשר הפך להיות לאדם חסר מודעות אשר אינו מבין דבר. ג'ון קיסינג'ר היה אחראי על הפרויקט של ה-CIA תחת השם מק אולטרה. הם היו צריכים למצוא דרך מהירה, פסיכולוגית או פסיכוכימית, אשר תוכל להשפיע על התנהגותו של האדם, או מרעילים אותם בסמים. היו מענים באותם אורות מעברות, היו מחשמלים אותם בימי הברמה אינטנט באלקטרו שוקר. כך גם היו סיאנסים של היפנופדיה, שבו תכננו לקורבנות הניסויים תוך כדי שינה על ידי תקליט, והחדירו רצונות מחשבות ורגשות זרים. היו מתבוננים איך האנשים היו שוכחים בהדרגה את שמם, את קרוביהם, את שפתם, ואיך היה מתפתח בהם פחד מוות. כל האנשים שהיו בניסוי הזה הפכו להיות נכים לכל החיים. בשנת 1953 היה ניסוי מוצלח ב-CIA ביצירת כמה אישיות אצל בחורה בת 19. וכדי לזמן אישיות אחרת היה אפשר להפעיל אותם על ידי מילות קוד, אם למשל בחיי הרגילים. החבורה פחדה לקחת בידיים נשק האישיות שהחדירו לה, יכלה לקחת ללא שום היסוס את הנשק וללחוץ על הדק לכיוון הקורבן. הפרויקט הזה קיבל שם מוח נקי. את הטכנולוגיה הזו החדיר המדען האמריקאי איוון קמרון, אשר בוועדת נירנברג הגיע בתור מומחה, האשים את הנאצים בניסויים אכזריים על בני אדם ופשע על האנושות. אך הוא גם ידע מצוין על הניסויים של המדענים הנאצים של שיטת תודעה על המוח האנושי. כפסיכיאטר ואחד מידי המשפט היה לו בהישג יד את כל המסמכים של התיקה לניסויים הנאצים. אך העדויות שלו ניתלו שבעה רופאים נאצים, אך אף אחד לא יכול היה לשער שאחרי 18 שנה לאחר מכן פסיכיאטר אבן קמרון הוא עצמו התחיל לעשות ניסויים על בני אדם בפרויקט הסודי של ה-CIA מק אולטרה. מטרת הפרויקט הייתה ליצור זומבי, אנשים שאפשר לשלוט עליהם מטווח אורך, ליצור מחשד את האישיות. כאן תראו צילומים בהם עשו מדענים נאצים ניסויים בחיילים אמריקאים, ניסויים בתכנון מוח על ידי כימיה, פרופסור של אוניברסיטת גונזון. הרמן חאן אמר, התכשירים הכימיים יכלו לתת עד שנת 2000, אפשרות לשלוט בבני אדם דרך מים, אוכל ואוויר, שליטה בבני אדם ולא על חרקים או חזירי ים, אלא על אנשים. עד שנת 2000, מדיפיקציה של הנהגות תהיה שליטה על התודעה. לאחר מלחמה במיתולוגיה ושל התודעה המשיכו להתפתח יותר אקטיבי של וושינגטון, ומטרה עיקרית היא להכניס את האדם למצב של עבד, אשר הוא נשלט כנגד רצונו, כאשר באופן מלא עושה את הפקודות בלי שיוכל לזכור זאת. ה-CIA רצה לעשות אמניזיה שלמה ואיך לתכנן את התנהגות של הקורבן, וקמרון עד שנת 1958 מצא את הדרך. היא כיסה כאשר קרא לזה טיפולים, הוא בעצם חשמל את המטופל בעוצמה כזו שהגוף לא יכול להגיב יותר לחשמל בצורת פרקוסיב. לאחר מכן הוא היה נותן למטופל לשמוע קלטת שהייתה מתנגנת שבועות עד שהפקודה לא הייתה מתוכנת בראש. לאחר מכן הוא היה מרדים את המטופל ל-30-40 יום, ועל ידי תרופות פסיכוטרופיות היה גורם למחיקת הזיכרון ולחקור יותר לגבי הניסויים הלא אנושיים. הללו, כיום מאוד קשה, כל המספחים נמצאים תחת חומת סודי ביותר, ברופאים ששתתפו בניסויים כבר נהרגו באופן משונה. הפרויקט ניתן לראות לפי כמות אוניברסיטאות שהשתתפו בה יותר מ-80 חוקי מחקר של ארצות הברית. קנדה, קולומביה ועד מדינות רק באמצע שנות ה-70 הציבור גילה על הניסויים שנעשו על החיילים על ידי שלטון ארצות הברית בנות 30 שנה. מדינות מפותחות שמקדמות טכנולוגיות גבוהות כולם עושים כך. מה שהכי נורא בכל הסיטואציה הזו היא שאדם לא מבין שהופכים אותו לזומבי. מה שאתם רואים פה זה קטע מסרט שחשף מהקג"ב במכון מחקר סובייטי של ביומודולזציה בשנת 1948 על חייל פצוע תחת היפנוזה עמוקה. בודקים את השפעה של האזורים שונים של המוח המדהים לשבר אשר יעביר לו פקודות. אז מה שדביר אמר בסרטון הקודם, שאנשים שמאבדים זיכרון כן יכול להיות שלאדם מסוים תהיה אמנזיה, בואו לא זוכר קטע זמן מסוים מחייו. ולגבי מחיקת זיכרון, אני בעצמי מצאתי לא אדם אחד כזה, כאשר אדם איבד את הזיכרון לגבי אישיות שלו, שהוא לא יודע איך קוראים לו, מי הבני המשפחה שלו. לאדם יש את כל המיומנויות ואפילו זוכר את המקצועיות בו עשה. לפני איבוד הזיכרון אך לא זוכר את עצמו. פרוקופייב, שכתב את הספר נשק סודי מלחמה אינפורמציונית, התקפה לתת מודע, אומר שנשק הפסיכופיזי הוא נשק שניתן לכל השלטונות העולם כדי ליצור זומבים, כי אז אפשר לקלוט לאנשים ולומר להם מה לעשות, ומי חושב שמדובר על פנטזיה, טועה בגדול. אפשר לעשות זאת נשק פסיכוטרוניה. נשק פסיכוטרוני הוא אמיתותו של המאה ה-21, זאת אומרת שהמלחמה כבר לא תהיה על ידי חיילים, טנקים ומטוסים, לא באדמה, לא במים ובשמיים, אלא במודעות והתת מודע של האדם. נשק פסיכוטרוני, כל סוג נשק אשר משפיע על הפסיכולוגיה של האדם, קידוד האדם, השפעת תדרים, השפעה נסתרת, הרעיון המרכזי ושליטה על המודעות של האדם. האדם לא מבחין במניפולציה, הוא מרגיש שהמחשבות שמחדירים לו כשלו לעצמו. אצל המוח האנושי יש ביוריתמים, אשר אצל אדם שלא שפוי הביוריתם נפגם. כאשר עושים מודולציה לביוריתם של המוח, האדם אפשר יהיה להשפיע על המוח בכל צורה שהיא. תדר של שתי גרץ זה המצב של דחיקה קיצונית. הרפואה הקונבנציונלית גם משתמשת בקרינה ותדר גבוה. השפעה חיצונית על המוח בעזרת גלים אלקטרומגנטיים יכולים להשפיע על הביוריתם, ובמובן המילה להמיר את המוח לתדר חיצוני, במילים אחרות גנרטור של האתות החיצוני. ברגע שהוא יוצר אותו אות בתדר מסוים, הוא מסוגל בכוח לשנות צורת הפעולה של המוח, מה שמסוגל לשנות מבנה הכימי שלו ושינוי מצב הפסיכולוגי. כך גם שינוי מצב רוח, מכאן התוצאה יכולה להיות פחד, דאגה, אהבה, אגרסיה, שילוב מורכב של הפרמטרים, הללו יכולים להביא אדם מצב תודעה שונה, למשל לפחד, צמיחה שיחה או פוקוס גבוה מאוד. בשנת 1973, דוקטור סיו זינבוין, מציגת העצב, אשר נפגעו מקרינה אלקטרומגנטית בעיר יוג'ין, מדינת אורג'יניה, שבארצות הברית התושבים הושפעו מקרינה כל כך שסנאטור נלסון הביא פקודה לחשוף את הנתונים על כך שתדרים בריכוז גבוה משפיעים על הביוכימיה של האדם. לגבי הקרייסר שדיברת עליו בסרטון הקודם, הספינה שאליה יש נשק פסיכוטרוני, הוא נועד בעצם לפתור בעיות. תחילה הוא הסתובב סביב עיראק, הוא השפיע על מה שקרה בפירוק ברית המועצות, וכעת הוא מסתובב קרוב לאיראן. המטרה היא לדחוק את הרצון על ידי פרוצדורה של התדרים, אשר משפיעה על הרזוננס של הגוף. כאשר המדענים הרוסים כתבו על כך שיש השפעה חיצונית על הגוף שלנו, מיד אותו מכון היום מפזרים את אותו צוות המדענים ומעבירים את כל המידע שהיה בידיהם לסוכנויות הביון ובעיקר של ארצות הברית. כיום במחוז קליפורניה מנסים להשתמש בתדר אשר יכול לגרום לאסירים להיות יותר טובים לדבריהם. רוג'ר טולקס, ראש צוות פיתוח מערכת אלקטרומגנטיות ביטחוניות, אמר הם יצרו אנלייזר, מכשיר לייזר בשווי $60,000, חברת טטרוניקס. אותו מכשיר יכול לקלוט תדרים שבאים מנשק תדרי פסיכוטרוני, למשל שמגיע מלוויינים, והם יכולים לנתח אותו. הם גילו שאותו תדר שמופעל אצל בני אדם משפיע דרך פעולה של התאים. הנוירונים במוח בתור הדוגמה, הוא הפעיל את המכשיר שלו באחד ממלונות העיר, ושם לב שהמכשיר קולט תדר לא קבוע שמגיע לאותו שטח אוכלוסין. אותו תדר הוא גורם לאנשים מכאבי ראש, לחוסר שינה, חולשה, דאגה, מצב רוח לא טוב, עצבנות וחולי בגוף, רצון ללכת למקום אחר. בפעם השנייה שבו הוא הפעיל את המכשיר, התדרים כבר לא נראו, יש נר וריאציות, או שם שיזיזו את הלוויין למקום אחר, או שנתנו יום מנוחה. וכאשר זה קרה, אותו לילה היה הרבה יותר טוב. רבים שמו לב שיכלו לישון ללא הפרות ורגשות, היו נעימים. אני אראה לכם איך זה נראה על המסך ממכשיר אנלייזר שהזכרתי מרוג'ר במחשב. כאן תראו איך המכשיר קולט תדר שמגיע מלוויין שמופעל לאנשים בזמן אמת, שקלטתי בו. תראו את הגרף קופץ לכל אורך הספקטור, שהם בעצם הופכים להיות תדרים מיקרונים שפוגעים בפעילות הנוירונית במוח. סוג התדרים הזה נקרא תדרים סינפסי. פרופסור חסה דלגדו, כפי שהזכרתי קודם, קילה שעל ידי תדר מרחוק על אובייקט בתדרים שונים ניתן באופן שלם לשלוט על פעילותו של ייצור חי גם עם בינה פסיכולוגית ורגשית. וכך גם תדרים מאוד נמוכים משפיעים על הגוף ויוצרים מוטציות גנטיות ופתולוגיה בעוברים. אני רוצה לתת לכם דוגמה מספר אמריקאי שתורגם מספר אמריקאי שתורגם לרוסית. רפואה ביולוגית שחוקרת הביומערכות. כאן אני נותן לכם דוגמה למשל שדביר תיאר בפרק הקודם על השפעה של רכבים שלהם יש נשק פסיכוטרוני. כמו השפעה שעשו בעיקר או בגרוזיה, אז כאן תוכלו לראות אנטנה ורשת ופזית, ואפשר לשים אותה בעצם בכל מקום, לא רק ברכב, ויתפוס את האדם אשר תשימו לב שעל גג הבניין הקרן עוברת דרך הקירות. אפשר גם להשפיע על דרך מסוק ודרך לוויין. אני חקרתי רבות את הנדסת רדיו, ויש מושג שנקרא התפשטות של גלי רדיו, ואפשר איתן בקלות להגיע מישראל עד ארצות הברית. כל הפיתוח של סוכניות ביון שקיימות היום הם בתחום של מניפולציה תודעה, כי הם לא יודעים דרך אחרת איך להיכנס לתוך האדם. למשל במעמל התעופה, כאשר אדם עובר בידוק ביטחוני ועובר דרך שער מדינו, חלק אחד בודק אותו, אם יש אליו אובייקט מתחתי, החלק שני בודק את המצב הביו-פיזי שלו. אתם כבר בעיקר בודקים דרך השער מדינו, האם יש לאדם וירוס כלשהו שהוא נושא אותו על ידי בדיקת ויברציות. הם תופסים אותם דרך השער, מאגנו, ואז יכולים לזהות שיש עליו וירוס. יש שם צבעים צהוב, אדום, כחול. אם יש צבע כחול, ניתן להעביר את האדם עם אדום. לא יעביר אותו למדינה, הם יכולים לבדיקת הביטחון בנמל התעופה לדעת כל דבר על הגוף שלו, ומה שבתוכו הם כמובן יכולים גם דרך הסקאנר, על האדם עצמו, כמו הד הסקאנר, מעביר אות ואז חוזר. דוקטור חולין רוז, מומחה לטראומה פסיכולוגית, סיפר לי בריאיון שעשיתי לו על הניסויים שממשלת ארה״ב עושה על החיילים. היה לו מגע לאלפי מסמכים של ה-CIA בני אלפי דפים. יש עוד מקור, וזה ראיונות שהוא עשה עם החיילים שהיו קורבנות הניסויים הללו. הוא גם הזכיר את הפרויקט ציפור כולה, שמנה עשה פרויקט מק אולטרה ומק סש בשנת 1953 עד 1970. עשו הרבה ניסויים משיטת תודעה, משוקר חשמלי לטיפולים כימיים, על יתאי עינויים והחדרת שבבים למוח. יש מסמכים אשר מראים באופן מפורט איך מחדירים שבב לדולפין, ואז איך לשלוט עליו דרך שלט מרחוק. כל המטרה הייתה להשתמש בדולפין כדי להביא פצצות לאויב. במילים אחרות, דולפינים מתאבדים. מה שקורה כיום הוא שלב מתקדם יותר בשליטת תודעה שעושים אלינו כרגע, נמצא תחת חומת של סודי ביותר, וזה של שליטת תודעה על אנשים. ואם זה ודאי השאלה אם אותם חיילים אכן ידעו שהם עוברים שליטת תודעה, היא נכתבת שהם היו מתנדבים. התשובה של דוקטור חולין רוס הייתה שהיו כמה מקרים, למשל בבית הספר בן אינגלנד, של ילדים עם צרכים מיוחדים שגם שמו אותם לניסויים. אלו אמרו להורים שיביאו לילדים שלהם תוסף תזונה דרך המזון שהם יאכלו, אך בפועל הביאו להם פלוטוניום דרך התזונה. במסמכים לא היה שום הסכם על כך שאנשים לא ידעו מה הם אומרים לעבור, פשוט שיקרו להם. שאלתי אותו מה לדעתו הממשלה באמת יכול להכריח לעשות אדם ששולטים בתודעה שלו. דור החולין רוס ענה בדיוק מה שכתוב במסמכים שכיום ידועים בציבור. למשל, יש מסמך בו יש שם תמונה של ילדה בת 16, של אלקטרודות מחוברות למוח בהתאם לכפתור שלחצו, או שהיא נגנה בגיטרה, או שהיא זרקה חפצים מרוב כעס, או שהיא פשוט ישבה והתבוננה לאותה נקודה. בעלי חיים ששולטים בהם יכולים להיות מכוונים לתודעות מיועדות, הכל תלוי בסוג של בעלי חיים. ושדרוג השיטה של שיטת תודעה, הוא מאמין שכיום זה מעבר לכל דמיון. דוקטור חולין רוס המשיך אם יש אלקטרודות בראש, אז בלחיצת כפתור מיידי האדם יבצע את הפקודה, אך על ידי טכניקות של שטיפת מוח כמו דיפיברציה, בידוד או הפנוזה, זה לוקח כמה חודשים. 19 בינואר שנת 1979, בגויאנה במרכז אמריקה, 511 חברי כת נשיאת העם עשו התאבדות המונית. בהמשך התגלה שהמנהיג של הכת, ג'ם ג'ונס, היה סוכן CIA, והוא עשה ניסוי סודי בג'ונגל גויאנה על השליטה אולטרקולית של אנשים, תכננו אותם על ידי תזונה מיוחדת, שינה לא רגילה ותדרים. דוקטור חולין אמר שבכל העולם יש ל-CIA מה שנקראו רוברטים מנג'ורים, או סוכנים מהאופנתים, אשר כדי ליצור אותם, משתמשים בכל סוג טכנולוגיה וטכניקה. קיימת יש הרבה כתות אשר משתמשים בשיטות שליטת התודעה, לשליטה באורח החיים שלו, במידע, הפחדה, שימוש בהיפנוזה וסמים ועוד שיטות. אך הנשק החדש מסוגל לשלוט על רצון האדם ולאסור אותו, אף אחד לא מדבר על כך. המדענים כגון דוקטור איוון סמירנוף אומרים שניתן לקדד את האדם, שניתן לאדם קודים קוליים ולשלבם בתוך מוזיקה, אם להשמיע לאדם את הפקודה שזה הקוד בו, באופן שזה שישמע אותה בבירור, הוא יבין אותה, אם תשימו לב, מספיק אפילו לשמוע קול של צלצול או רעש, כדי שבתוך אותו צליל יהיה אפשר לשים את הקוד פקודה, שתתערבב עם הצליל המקצועי, זה נקרא הגשה ספקטרלית, בדרך כזו ניתן להבין לאדם מידע שעוקף את המודע ונכנס לשירות לתת המודע. זו אותה דרך שמשתמשים בהיפנוזה עמוקה, באותו רגע המוח עושה פעולה של קורקטיזציה. תוכנה בשם סומבי, היא אחת מאותן התוכנות שהן מערבל אודיו שמאפשר לשלב בין כמה צלילים יחדיו. זה מאפשר ליצור נשק פסיכוטרוני תחת השפעה קולית, ולא משנה כמה אדם ישמע את רקע הצליל או הרעש, הוא לא יוכל להבחין מה אותו קוד משדר לו לראש. באמת הוא אפילו לא יזהה שמשהו תפור בצליל. תתארו לעצמכם סיטואציה שבו יש מחאה או הפגנה של ההמון, ובתור רגע מנהיג פוליטי נמצא שם, אז משמיעים לאותו קהל צלילים אינסלטורים, אשר יכולים לשמוע כמו קולות של אנשים, הרי הוא משדר בתוך כדי זה שגם יש רעש של קהל רב. האוזן האנושית מחלקת את הצליל להרמוניקה אלמנטרית, זאת אומרת כל הרמוניקה מתחלקת למצב הבסיסי ביותר, ואז רק אז נקלט למוח, שמשם במוח כל הרמוניקה מייצרת חלק מתמונה, ואז רק מתחבר לתמונה שלמה. אפשר לקדד כל דבר מבחינה טכנית, זה לא קשה לעשות. יש דבר כזה שנקרא תכנות מזויפות, אשר קולטות תוצאות למשל של רדיו, של טלפון, ושם מערבבות על האות קוד ומעבירים אותו לסלולר של האדם. כאשר אדם מקבל את הסלילה מרובה, הוא לא שומע בכלל אותו כשעונה לשיחת הטלפון, ואז בהמשך הקוד עולה מתת מודע למודע, והאדם חושב שזה המחשבה שלו. ניקח גם את הרמקול, כאשר הסליל יוצא משם, הוא נעל כגלים, דומה למה שקורה למים כאשר האבן נזרקת לתוכם. ככל שהמרחק של האדם רחוק יותר מהרמקול, כך הסליל יהיה דליל יותר, וכיף זה שהגל הוא שהוא תפס יהיה חלש יותר, אך בנשק פסיכוטרוני אקוסטי, למשל בדוגמאות של מלחמה בעיראק ובגרוזיה, וגם השתמשו ברוסיה, ארצות הברית, שם משתמשים בטכנולוגיה דמוי רמקול, רק שהיא משדרת תדר גבוה יותר ומרוכז אשר בעצם עוברות כקרן, אשר ממוקדת באובייקט מסוים, ולא לגל מתפשט, לכן הצליל לא נהיה שקט יותר, גם לא למרחק רב. הטכנולוגיה האקוסטית בו ניתן לפקס גלי קול כאשר משתמשים בה לצורך צבאי, אפשר יהיה להעביר קול למרחק מאוד גדול, כך שרק קבוצת חיילים מסוימת תשמע את הקריאה, אך מצד שני צריך גם להשתמש במשהו גדול יותר. האם אתם בטוחים שהמחשבות שאתם שומעים הם שלכם? דיברנו על מידע שמגיע דרך קול, אך יש גם מידע שמגיע דרך העיניים. וזה קטעי וידאו, תמונות למיניהם, סרטים ואובייקטים מסוימים, הם אפילו מילים שכתובות בשפה שאדם מבין. אם אדם מסתכל הרבה זמן על טקסט שהוא קורא, והרקע מצד סביבו יכול ליצור צליל או אפקט חזותי, התוספת הזו יכולה להשפיע על האדם, כי הם יכולים להיות חלק העשרוני ואפילו מיון שמתחלק מהתחזות במוח, או מהצליל, כפי שדיברנו קודם, ששם טבוע קוד נסתר, שחודר לתת המודע. תראו דוגמה של פעילות כזו במסך המחשב, התגובות של האדם יכולים להיות מושפעים לאחר ריצות חסודי במודליות חיוביות או שליליות. אפשר גם עם זה דרך שיטת ביו-פידבק לטפל גם במוחי סמים או אנשים עם בעיות נפשיות, כי מחדירים להם הרגלים חדשים. תשימו לב לתמונה כאן, אתם תראו תמונה של מפת מוח אשר מדברת על האדם כמעט הכל. מה שכן, בזמן שבדקו את המוח שלו, שאלו את האדם שאלות והוא לא הבין מה באמת קורה לו בעצם. עשו לו פסיכוזומביזם מוחשב. אני הלכתי למכון שבוקר את מדעי המוח בארצות הברית, ושאלתי את המומחים שם, האם אפשר לרכוש אצלכם מקודד, אשר דרכו אפשר לשים קודים בתוך סיבים ששמים בסרטון או במוזיקה. הם אמרו בהחלט אפשרי, ואז שאלתי, האם אפשר לרכוש אצלכם מקודד, תוכנה אשר בודקת האם יש במוזיקה כלשהם קודים מסוימים. את זה הם לא רצו לעשות זאת, זאת אומרת שיש להם הזדמנות לקידוד, אך לאפשר ברבים להפיק תוכנה שמזהה כזה דבר, יכול לפגוע בעסקיהם. כעת נדבר על נשק מיקרוגל, זה פוטו מערכת לפיזר קהל, התדר הוא 95 מגה הרץ שפשוט צורפת את הקהל, אשר מפזרים על האנשים, תוכלו לראות דוגמה בו אנשים נמצאים בניסוי של כזה נשק בג'וג'יה, בבסיס צבאי, אשר משחקים את עצמם בתוך מפגינים, אשר עוד רגע יקרון אליהם תדר דרך מערכת IDS, אשר מטרתה לגרום לאי תפקוס על ידי חימום מהיר של אובייקט. המערכת הזו, שהיא גם תותח אקוסי, נשק פסיכוטרוני, שהוא גם נשק אקטיבי, נחשב שהוא לא פוגע באדם, הוא מאוד אפקטיבי, והמרחק שהוא משפיע הוא גדול. בארצות הברית, על בסיס טכנולוגיה של הגרמנים, הם יצרו נשק פסיכוטרוני אקוסי, שנחשב כי לא פגיע לאדם, אך בפועל לא ניתן באופן מדויק לדעת מה השפע האמיתי של כזה מכשיר לגוף. בעצם, מצב כזה אין צורך יותר לראות בחיילים כדורים מספיק להשפיע על ידי הדרך שמנטרין את חיילי האויב, שפוגע במוח והנפש של האדם, ומפסיק את התפקוד שלהם להילחם. בשנת 2003 קרה מקרה לא רגיל. צהל נכנס לשטח עזה מוקדם בבוקר וכבר לקראת הצהריים סגרו את כל הבסיסים של יאסר ערפאת. במקום למבצע הזה לא יכל להגיע אף עיתונאי. נראה שישראל נשואה לפלסטינאים נשק חדש, תותח אקוסטי. הכוח של התדר קול שהיה מקרינה גורמת לאדם הרגשה של פאניקה ואימה. דוקטור דיאנה לורי, מנהלת של פיתוח מערכת IDS, נשק פסיכוטרוני אקוסטי, והיא סיפרה שהוא פועל כך, הלב שמערכת זה טרמיס. סמיסטר, משם עוצמת תדרים יוצאת מפתח העליון של האפרטורה, ומשתקפת דרך הפריר. רפרקטור, משם זה שוב עובר לרפרקטור הראשי, ומשם הגל הממוקד עובר לכיוון הרצוי. הפתחים שאתם רואים זה בעצם מצלמה אשר אופירה את אור. משתמש כדי לכוון את כיוון התדר המערכת נשלטת על ידי ג'ויסטיק, שבו אנטנה מקבלת את הזווית הרצויה. אז במסך רואים את מקור גורם הבעיה, אופירקטור. לוחץ על כפתור זיהוי, מיקוד האנרגיה עוברת במהירות הבזק לכיוון האובייקט. התדר שמופק במערכת IDS דומה לתדר שמשוחרר במיקרוגל, אשר גורמת לתגובת נמיים שיש בגוף האדם ולחימום מהיר שלהם, מה שגורם לדרמיס השכבה העליונה של האור לערך 0.4 מילימטר, עוביד התחמים מאוד שמשפיע על בלוטות הכאב. תוך 3 שניות עולה טמפרטורה ב-10 מעלות, 45 צלסיוס, זה גבול כאב. אם האור מגיע ל-60 צלסיוס, זה קביעה עקב אותו תדר ממוקד. 95 מגה-הרץ, מה שגם גורם לאפקט בריחה מיידי, וגם אם יש מישהו שיודע לצפות שיקרינו אליו, הוא לא יוכל לעמוד מול הקרינה הזו. תותח אקוסטי IDS יכול לגרום לפחד כך, לפחד כך גם לקביעה עד אפשרות להרוג את האויב. הכל תלוי כמה זמן נכוון אותו. לאדם בשביל לקבל קביעה מדרגה ראשונה, מספיק להיות 5 שניות תחת הקרנה של התותח האקוסטי, אך יותר מ-10 שניות כבר מסוכן לחיים. אם אדם לא צופה לכך שיקרינו אליו, אז הוא מקבל גם שוק. הגלים הללו לא רק יכולים לשמש את התנהגותו של האדם, אלא גם טכנולוגיית הדרים הללו יכולים להתנהל כמו טילים מרחפים, פשוט יורים קטע ממקום של גל אקובסטי, והוא ממשיך לנוע במרחב עד שלא יתנגש באיזשהו מכשור. כך הוא יכול לשרוף כל לוח. אם הגלים הללו יכולים להיכנס דרך הכניסה האחורית, הכל סביבנו נהיה ממוחשב, מצלמות רחוב, מערכות ממוחשבות של העיר, מכוניות חכמות, ועוד כזה גל יכול לשבש כל מערכת אלקטרונית, ואת כל מערכת יכולה להרוס גם את מערכת הקשר. המידע הראשון שהגיע אל תותח אקוסטי היה בשנת 1999, באוניברסיטת קיימברידג', פותח מכשיר הדומה לשופר שהשתמשו בו בני ישראל להפיל את חומת יריחו. המדענים השתמשו ביכולות שלו והצליחו להפוך חומת לבנים לחול. הם השתמשו גם במכשיר כדי להשפיע על הפסיכולוגיה של האדם, מה שנקרא תדר אלפא 78. הרץ גורם להזיות, כאב ראש חזק, בעיות נשימה ואפילו סכנה לעצירת תפקוד הלב. תותח אקוסטי תוקף את האויב עם 150 דציבל, בשביל השוואה רעה של מנוע טילים של מטוס ריאקטיבי מגיע ל-120 דציבל, וצליל מעל 130 דציבל יכול לגרום לאדם להיות חרש לכל החיים. המערכת הכי עוצמתית יכולה בטווח ארוך כ-100 מטר לתת תחושה שסובבים אותו מאות סירנות מופעלות בעולם המערבי משתמשים בטכנולוגיה זו. זה למשטרה כדי להשתלט על ההמון, מתפרע ומאוחר יותר, מה שדביר הזכיר השתמשו בו גם כדי לפרק את ההפגנה שהייתה בגרוזיה. הפרינציפ פשוט, אם אדם נמצא בשטח בו התותח האקוסטי פועל, הוא שומע צלצולים באוזניים, כאב ראש ורצון עז לעזוב את האזור. וכעת אני אראה לכם צילומי וידאו, לא רק תמונה כמו שדביר עשה זאת בשידור הקודם, שבו משתמשים בתותח אקוסטי על קהל. אנשים ששמעו זאת שמו מיד מידיים על האוזניים, הרגישו פאניקה, ברחו מצד לצד. רוב אנשים שהיו באותה הפגנה סבלו מאוחר יותר מבריאות ירודה ומצב נשי חנוק ופחד להיות בסביבה חיצונית ואפילו נפילה בזיכרון. יש גם מדענים רוסים שיצרו כזו טכנולוגיה מאוניברסיטת טומסק של הרדיו אלקטרוניקה, ואחרי שנתיים הם יצרו תותח אקוסטי אשר שוקל רק 30 קילו, וזה תותח כבר יכול להזיק בידיים חיילות המשטרה כגם יחידת סיירות. כאן דרך האנטנה מגיע אות שחודר למחשב, ומשם האות הופך להיות לאקוסטי. את התותח האקוסטי ניתן יהיה לתכנן לפעולה מסוימת, היא יכולה לפעול אם אדם יתקרב ויזוז למקום מסוים ולהתחבא ברגע שהתזוזה תיפסק. אפשר גם ליצור תדר קולי אשר רק האוכלוסייה הערבית תשמע ואנשים הלבנים סביבם לא ישמעו ולא ירגישו, זה רק מוכיח כמה הטכנולוגיה הזאת מתקדמת. התותח האקוסטי יכול להגיע לרזוננס עם המוח 7 הרץ ותואמת לעבודה של המוח. כך יכולה לפגוע בתהליך המחשבה, כך גם אינפרה קול, ניתן להשתמש כבלוקטור לזיכרון, בנוסף אפשר להשתמש בו כדי לפגוע באזורים מסוימים במוח, לפגוע בזיכרון לטווח ארוך, ואפילו להפוך את האדם לזומבי. השפעה של אלקטרומגנטיזם על האדם. דוקטור מגידר חבס אמרה שאפשר לדעת הרבה כאשר חוקרים טיפת דם ממה שאתם רואים כאן בווידאו, זה מקרפג אשר בולע תא לא תקין. כדי לדעת מה בריאותו של האדם, לוקחים טיפה למשל מאצבע ושמים על זכוכית במיקרוסקופ. ביור שאתם רואים מדובר על אדם רגיל שנתן בדיקה, נראה שהאליטרוציטים נמצאים במרחק קל זה מזה. אך תשימו לב, כאשר הם מקובסים ודבקים זה לזה, כאן יש השפעה של קרינה אלקטרומגנטית, אף איזה ביקשו מאותו אדם להיות 70 דקות במחשב, ואז שאולי קחו ממנו דגימת דם. תשימו לב כאן התאים, כמעט כולם התחברו זה לזה, והצטופפו, מה שאתם רואים מסומן בכחול. נקרא חיבור של תור מתמדבדות, לאחר מכן ביקשו מאדם להשתמש כמה דקות במכשיר טלפון, ולדבר איתו שלקחו טיפת דם, וכעת תשימו למה נגרה כל האלקטרוציטים. לפי ממש הפעילות שלהם פגומה, לפי מומחים ששאלתי, מצב אדם אחרי שימוש קרוב בנייד תומה לאותו מצב שיש חס וחלילה לחולים האונקולוגיים, כאשר אדם משתמש רבות במחשב, ובמיוחד רבות במכשיר הסלולר. כאשר תאי דם מצופפים זה לזה, עקב השפעה אלקטרומגנטית, הם לא משחררים חמצן טוב, ולא מושכים פחמן דו-חמצני מספיק. יש לנו בגוף פנימים שהם קטנים כל כך לעומת העורקים שהאלקטרוציות הדם בגופנו צריכים ממש להידחק כדי להיכנס פנימה, אך כאשר הוא נמצא במצב של consequences, הסימפטומים שהאדם מרגיש בעקבות זאת תחושת נימול או קצנות, פעילות לב לא תקינה, לחץ דם גבוה, סיכון לשבץ, וכל זה השפעה שלילית של קרינה אלקטרומגנטית. בתוכנית הרדיו של הנרי חגין ואיתו היה דוקטור ג'ון פול, כותב הספר טרוריזם דרך לוויינים בתוכנית שאלו מה שאנחנו יכולים לעשות מאותם האנשים שלוקחים שליטה על חיינו, על התנהגות שלנו, מחשבתנו. פול דיבר על מערכת שנקראת ג'אנפלד סטלקרס, מדובר על מעקב גלובלי הכי תושבים, זה לא רק קורה בארצות הברית, אלא בכל העולם, זה קומפלקס שלם של השפה, מיקרוגל וקרינה מיקרונית כדי להשפיע על האדם ולהפוך אותו ללא שפוי, רוצים לעקוב אחריו, לחדור לבתים שלו, לשלוט במחשב, בסלולר, לקורבן, השתמשו בפסיכוסטימולטורים, אחרי הקורבן הכוונה לאדם שלא הקשיב לחוקים הדיקטטוריים ולקרנו לרצון של האליטה, יהפכו להיות לאדם שעוקבים אחריו חודשים שלמים, 24 שעות, שמטרה יהיה באופן קבוע ליצור אצלו זרימה של מחשבות שליליים חזקים. כדי ליצור לו תחושה של דחק ופחד, והמטרה היא לגרום לקורבן להרגיש שתמיד עוקבים אחריהם מתבוננים בהם. הם יראו איך הקורבן מגיב, מי הוא מדבר, מי בני המשפחה שלו, הם ישמעו את כל מה שהוא יגיד בטלפון, ישמעו אחריו דרך הבית, לא רק לזה, הם יכולים לנקור את הגלגלים שלו ברכב, לא ייתנו לו לישון, יזרקו מתחת הבית שלו זבל, הם יעקבו אחריו אלקטרונית, אינפרקול, אולטרה, כל השפעה אלקטרומגנטית וכך גם השפעה כימית. המערכת הזו שרודף לאוכלוסייה הטכנולוגית פסיכוטרונית אקוסית מאפשר ליצור פסיכיניזם, שבו האדם ישמע קולות כפי שכבר ניתן להשמיע קולות בראש, עזבנות יתר, פאניקה, חשדנות. זה מביא את האדם לא רק להפרעה נפשית, אלא לנטייה לאובדנות. תשימו לב כאן אתם מחאה בלוס אנג'לס, שם להכרזות כתוב, תפסיקו מעקב אלקטרוני אחר אנשים. או אני קורבן לניסויים פסיכוטרוניים של ממשלת ארצות הברית. אני קורבן לניסויים תודעתיים, יכול להיות שגם אתם. בדרך כלל לאלו ששמו ליבם במיקרושמרים, מקרו הקיצה במקומות השגרתיים כמו בעצב או בשפתיים, ומתראה השפעה חזקה יותר פסיכוטרונית של האדם. בדרך כלל אנשים שהושפעו מנשק פסיכוטרוני, אם יש בהם שבב או לא יקיבלו הפרעה נפשית, ומזה הם היו ניגשים לפסיכיאטרים, אך הרופאים לא יודעים כמעט דבר על טכנולוגיות כאלו, מהשפעה שלהם על האדם. ניקח דוגמה סידני אלוויס, שעברה דירה במהירות כי אמרה שבית הפך להיות לבית אימים. היא סיפרה שהגיעה למצב של חוסר שליטה עצמית, הניסיונות רבים לחדור לביתה דרך ונדליזם, הרסו את הקירות שלה, פגעו ברכב שלה. היא הייתה קורבן של גנג סטלקינג, שזה רדיפה קבוצתית, אלו שחדרו לביתה השאירו סימנים של ונדליזם, אך לא לקחו שום דבר. דוקטור ג'ון פול הזכיר זאת גם לגבי מה שסנדי אומרת, זה נקרא, ויחזור שוב, גנג סטלקינג. זה דומה למה שסיפר המסומנים בתוכנית הרדיו של רדיו אקטיבי, שבו הרופא ועורך דין ועובדי ממסד כולם היו שיתפו פעולה, או נמנעו מלעזור, שוב דוקטור ג'ון פול כתב זאת בספרו. סנדי והמסומנים בישראל הם בוודאי לא הקורבנות היחידים, יש קורבנות רבים של גנג סטלקינג, אשר כיום מתאחדים כקבוצות באינטרנט כדי להפוך להיות מלמוקד תמיכה למקרים הללו. אז גנג סטלקינג זה רדיפה קבוצתית אחר אדם, שיכולה להיות גם הפחדה וגם אונס. בדרך כלל אדם שלא מודע באמת מתרחש וזה יכול להביא אותו למצב פסיכוטי במיוחד, כאשר אדם נמצא בחוסר תמיכה, כי הקרובים שלו סקפטיים, הם הולכים לא מבינים דבר והרשות לא מאמינים לו. אך גנג סטלקינג זה תסריט מורכב, בנוי, מקצועי, איך להשפיע על הפסיכולוגי של האדם באמצעים אלקטרוניים, דיגיטליים ופיזיים, וכל הקורבנות מדברים כך שיוצרים הפרעות במחשבים אלקטרוניים שלהם והורסים את הרכוש שלהם, ונשים אף מספרות על אונס שעברו, מדובר על בעיה בינלאומית. דרך אגב, סנדי קנטן, ספר של ג'ון פונור, מה שהיא קראה שם, הביא אותה לאלם טוטלי. מה שהיה כתוב שם לא בדיוק באופן את מה שהיא עברה. היא הרגישה רגע אחד כאילו נלכדה ועל גלילת אימה, וזה היה בדיוק לפי הסיפור של הדוקטור ג'ון פול, בעצם מתאר על טרוריזם מסוג חדש שלא רואים בעין, אנחנו מושפעים ממנו רבות, משתמשים בלוויינים בשביל לבצע זאת, תחדור לחיים הפרטיים של האנשים ותודעה שלהם. מה קורה כאשר אדם הולך למשטרה להודיע על כך? מהר מאוד היו לוקחים אותו לבית משוגעים, ושם האדם היה עובר סטריליזציה כימית של המוח ויוצא משם או כסמח או ירק או בכלל לא חוזר. איך הופכים להיות לקורבנות של גנג סנלקין? כל אדם יכול להיות עם המצב הפיזיולוגי שלו והמנטלי נצרח כדי לעשות בו ניסוי. הדרך בו בוחרים בקורבן הם כאלו בני אדם בנויים מכמה קבוצות שיש להם קווי אופי דומים אינטלקטואלית ופיזיוטיפ. כל אדם מייצג סוג מסוים של קבוצה, כאשר פסיכופטים מסוימים נצרח ניסוי. אז מתחילים בכל האנשים הדומים לקווי אופי של אותו פסיכוטיפ, אחים לפתח טכנולוגיות ונשק פסיכוטרוני, אפשר יהיה להשפיע על קבוצת הפסיכוטיפים של האנושות. הקורבנות בדרך כלל היו אנשים בבתי משוגעים, חיילים, ספורטאים, אסירים בבתי כלא, פציינטים מכל בתי חולים, ואנשים בודדים הוצא יד של אנשים ברחוב. מה שאתם רואים כאן זה מדידה אלקטרומגנטית שאני ביצעתי בדירה שבו העידן של ההשפעה הפסיכוטרונית אליהם במשך שנים, וכפי שאתם רואים באמת יש שם קרינה אלקטרומגנטית ברמה מאוד גבוהה. הדיירת שגרה שם אמרה שהיא מרגישה לפתע קצוצים ברגליים שיכולים לא להתייחס במשך שעות, ואז נביאים באופן מפתיע. פעם עשו לה 8 שעות ולא משנה איזה כדורים נגד כאבים היא לקחה, זה כלל לא עזר לה, הכאב רק מתגבר וזה מסתיים לעצמו. הם עושים נימול מלא של ידיים רגליים או חימום של כל הגוף. היה לה מקרה כזה שבו כאילו סופרים לשערות בראש, גם השפיעו על מערכת החיסון שגוף יחלה מהר יותר. רבים אנשים אשר פנו בלתי לבתי משפט בתפייה על סוכניות הביון אשר יהיו על כך שמשתמשים בהם בנשק פסיכוטרוני. כי צריך לזכור שאנחנו נמצאים בדור האחרון לפני התגלות משיח בן דוד. תפקיד האדם ויהודו להגיע לאמת אחת ויחידה של ידעת ייחודו של בורא עולם, רצונו מתלבש בכוחות וגורמים כדי להוציא אותו לפועל. והניסיון האחרון יהיה ניסיון האמונה. היה בעל הבאר חיים לפני 150 שנה והוא מספר שהוא בליל שבת חולם שנמצא במנתבה דרכיה בעולם העליון ורואה אלפי נשמות בוכות. הוא שאל למה זה ככה, הגוללות נגזר לרדת שוב לפעם לעולם בגלגול, וכן הם בוכות למלאכים הקדושים, מפחדים לרדת, נרד ונחתר פעם שנייה ויותר חמור. הוא רואה את זה, את כל זה, והמלאכים אמרו להם, אל תפחדו, בדורות הללו שלנו לא מחמירים למעלה בכלום, בכל דבר מכלים, אפשר לעבוד בקלות חוץ מדבר אחד שבו מחמירים, זה אם אדם אומר את המשפט, חבל שלא עשיתי כך. זה באר מים חיים כותב לפני 150 שנים, ודור שלנו ממש הוא יותר קל. בורא עולם יודע את הניסיונות הקשים שיש בדור שלנו, גם מבחינה של הרשעים שרוצים להשתלט על העולם, ואדם יודע את הקשיים של הדור. אבל מנקודה של האמונה מחמירים, אם משהו קורה זה לטובתנו, ואם משהו לא קורה כנראה זה לא לטובתנו. דור עקבי עד דמשיחה אמור להיות האמונה פשוטה בבורא. לא ניתן לקנות את זה בסופר, צריך לקנות את זה בלב. אפשר ללמוד זאת בשער ביטחון של חובת הלבבות. כל הקשיים הללו היא כדי להרער על האמונה. הפוך, אם תחיו מתוך אמונה בבורא עולם, הוא יסובב את הטבע שלא יגעו בכם ולא יצליחו, רק צריך לעורר את הנקודה הפנימית שבלב, אומר את דברי הרמב״ם. בסוף פרשת בו, כוונת כל המצוות הוא כדי שנאמין באלוקינו ונודע אליו ובורנו, והיא כוונת היצירה. זאת מטרת הבורא, אין אל חפץ בתחתונים. מבעד שידע אדם ויודע אלוקיו שבורו, וכן בתכלית רצון השם מאדם להפריד בין הסיבה למציאות. ולא לתלות שום מציאות בסיבה אלא בסיבת הסיבות, וזה הבורא. לכן מטרת התורה קיום מצוות, שבת, תפילין, מועדים וכו', וזה כדי שיתחזק אצל האדם ההכרה בייחודו יתברך, כי אין שום כוח שפועל בבריאה מלבדו. מכאן נסיים את השיעור. אני גם אתחיל לעשות סדרה של על מאיץ חלקיקים בשוויץ, שבכלל מדובר על טכנולוגיה בבלית לפתיחת שער לגיהנום. אנחנו נעמיק בחלק האקולטיבי נסתר שקיים בתוך המבנה, וכל המדענים שעובדים שם ועוד דברים רבים אחרים. בואו נגלה את העולם יחד, נתחבר לדבר האמיתי. תודה רבה.
תודה רבה, מיסטר גלאט. תודה רבה לכם.